אנחנו מתחילים את ספר ויקרא, אשר מכונה במדרשים בשם תורת כהנים, אשר רובו עוסק בענייני הקורבנות. אז אם ענייננו מה שאנחנו הגדרנו, שאנחנו משתדלים לעסוק במקדש, במשכן, בקורבנות, בירושלים, בכהנים, אז עכשיו אנחנו נכנסים לעומק הספר שהתחלנו את חלקו בתחילת פרשת תרומה, כל ענייני המשכן, ועכשיו אנחנו נכנסים לגופם של עניינים. אולי לפני כן נראה את ההקדמה של הרמב"ן בספר ויקרא, שהוא מסביר את היחס שבין את מה שסיימנו בסוף פרשת פקודי, סוף פרשת, סוף ספר שמות, שהסתיים בהשראת השכינה על המשכן, ביחס יענה לתועל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, שזה מה שהסתיים הספר, ועכשיו מתחיל ויקרא. כותב הרמב"ן בהקדמה, הספר הזה הוא תורת כהנים ולוויים, יבאר בו ענייני הקורבנות כולן, ומשמרת המשכן. כי כאשר היה ספר אחד, בעניין הגלות והגאולה ממנו, שזה ספר שמות, וישלימו בעניין אוהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן, וכמו שראינו בהקדמת הרמב"ן לשמות, שההגדרה של סוף הגאולה, של גאולה, סוף גאולת מצרים, היא סוף ספר שמות. כלומר שזה הגאולה היא כאשר עם ישראל זכה להשרות את השכינה, לא רק כאשר יצאו ממצרים, ואפילו לא כאשר קיבלו את התורה, אלא כאשר שרתה שכינה, שאז יקראו גאולים. וזה מה שהסתיים. אז כאשר הספר הקודם הסתיים בעניין הגלות בגאולה ממנו, וישלימו בעניין אוהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן, עכשיו ציווהו בקורבנות ובשמירת המשכן. כלומר, רמב"ן מסביר מה המשמעות שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר על הקורבנות. כהמשך לזה, שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו העוונות לסילוק השכינה. כלומר, רמב"ן גם מסביר שאחרי שיש לנו כבר שכינה, צריכים עכשיו גם לדאוג, אפשר היה להסביר על פי הפשט, שעכשיו ספר בא ללמד אותנו מה עושים במשכן. אבל הרמב"ן מדגיש את הנקודה לאו דווקא כך, אלא שאחרי שזכינו בעקבות מה שהזכרנו, מדוות ישראל, עשיית האומנים, הקמת משה את המשכן, אחרי שזכינו למעלה הזאת ששרתה השכינה בתוכנו, שלפי הרמב"ן זה גם המשך של מעמד הר סיני, אז עכשיו צריכים לדאוג לכך שהשכינה לא תסתלק, כיוון שהשכינה ירדה אלינו, אבל היא גם חס ושלום יכולה להסתלק מכוח פעולות מסוימות. ולכן הוא אומר, כל עניינו של ספר ויקרא זה מדברים שצריכים להישמר מהם, שאם הם יהיו, השכינה תסתלק. לכן הוא אומר שיהיו הקורבנות כפרה ולא יגרמו עוונות לסילוק השכינה. כלומר, קורבנות הכפרה, אולי זה גם מדגש שנראה אותם בהמשך, יש קורבנות שהם קורבנות הכשר, ויש קורבנות שהם קורבנות כפרה. הקורבנות שהוקרבו בשבעת ימי המילואים, גם אם היה בהם חטאת עולה ושלמים, אבל הם לא מוגדרים כקורבנות כפרה, כיוון שעדיין עם ישראל לא באחרי החטא. היו קורבנות מכשירים. היינו, מה זה מכשירים? שכל המטרה שלהם היא קורבנות שיוכלו לגרום לכך להשראת השכינה. זה קורבנות הכשר. אבל יש קורבנות כפרה, שזה מה שאנחנו מתחילים לקרוא עכשיו בפרשת ויקרא. ואם עם ישראל כאילו לא יהיה לו את האמצעי הזה של כפרת העוונות, שזה על ידי חטאת, אשם ועולה וכדומה, אז עם ישראל כביכול יתמלא עוונות, ואם עם ישראל יתמלא עוונות, תסתלק השכינה. לכן צריכים לאמצעי כפרה שהעוונות לא יגרמו לסילוק. ועוד דבר, וציווה בכהנים הנגשים על השם שהתקדשו, באיזה מובן? שהזהיר על טומאת מקדש וקודשיו. כלומר, שאם לא ישמרו על טהרה כאשר נכנסים למשכן, זה גם יכול לגרום לכך, מעבר לאיסור שעולה על האדם שעושה את זה, שזה אפילו איסור חמור שחייב כרת, אבל זה גם יכול לגרום לסילוק השכינה. אני קצת מדלג פה רגע. עכשיו הוא מדבר על כל מיני מצוות שהתחדשו בספר הזה. מנרוב הספר הזה בקורבנות, בתורת הקורבן והמקריבים ובמקום שהתקרב בו, ויבוא בו גם קצת מצוות נגרות עם אלה, קשורות לקורבנות, כי מתחילה ציווה בקורבנות הנדבה ועשר חלב ואדם בעבורם, ואחרי זה ציווה בקורבנות החטא, ונגרה אחר זה להזכיר המאכלים האסורים. למה בספר ויקרא מוזכרים מאכלות האסורות? מה זה קשור לעניין? אומר הרמב"ן, מפני שהמאכלות האסורים הם גם מעבר לאיסור שבאכילה שלהם, הם גם גורמים לטומאה. יש שני דינים, זה דין שאסור לאכול, וזה גם גורם לטומאה. והאוכל הנוגע בהם בכל קודש לא ייגע ולמקדש לא יעבור. כלומר, ולכן, כמו שהזכרנו, שיש כאן דברים שמטרתם זה להימנע מדברים שעלים לסילוק השכינה, זה גם קשור למחלות אסורות. והוזכר גם להזכיר את תורת המצורע, והיולדת, בעזה ועזבה. גם א', לחייב אותם בקורבן, וב', מפני שכל הזמן שהם במצב הזה שלהם, הם תמאים ולהזיר אותם מתאומתם. כמו שכתוב, ויזרתם את בני ישראל מתאומתם ולא ילחמו את מתאומתם, בתרומת משכני אשר בתוכם. כלומר, ולכן חלק מהעניין שלהם זה גם כמו שהזכרנו, כיוון שיש שכינה, צריכים לדאוג שהם לא יתאמו את המשכן. ונגרע אחר זה שיזיר על העריות. כלומר, יש גם בספר ויקרא, בפרשת החרמות, מופיע גם איסורי העריות. למה דווקא זה מופיע פה בויקרא? גם על זה אומר הרמב"ן, כי משכבה מטמא, ועוונה מקרה טומאה, שגם היא גורמת לסילוק השכינה ולגלות. ואחרי זה הזכיר גם מצוות שבת ומועד השם בעבור הקורבן. כן, אז כלומר שהרמב"ן מזכיר פה את הנקודה שעיקר העניין שאחרי שזכינו ששרתה השכינה, אז עכשיו הספר הזה מטפל בקורבנות, שגם מעבר, יש בהם שני דינים, גם מצווה, וגם לדאוג שעם ישראל לא יהיה לו דברים שיגרמו לסילוק השכינה, וגם אחרי זה כל מיני מצוות נוספות, זה קשור לעניין של סילוק השכינה. בנוסף לזה גם הרמב"ן כותב, שעוד סיבה שצריכים להיזהר בתומעה, ולהזהיר את הכהנים, וגם שלא ירסו לעלות אל השם, כמו שאמר, דבר אל הרוב ויבוא בחולת אל הקודש, מבית לפרוך את פני הכפות אשר לארון ולא ימות. כלומר, יש גם במשכן אזהרה למי מותר ואיכן להיכנס. ישראלים יכולים להיכנס עד מקום מסוים, כהנים יכולים להיכנס עוד קצת, וגם זה גם אולי בשעת עבודה, להיכל נכנסים בשביל לעבוד, לקודש הקודשים לא נכנסים אפילו בשביל לעבוד, רק פעם אחת בשנה. יש עזרת ישראל, עזרת כהנים, עזרת ישראל, לוויים, כהנים. כן, אז אומר הרמב"ן שזה מזכיר את הר סיני, כהגבלת, יגביל המשכן כהגבלת הר סיני בעת היות שם כבוד אלוקי ישראל. זה מתאים לשיטת הרמב"ן שהזכרנו, שלמד הרבה, בכמה, בתחילת תורמה, שהרבה ביטויים שמופיעים במשכן, במשכן מופיעים במעמד הר סיני, כבוד השם, ענן השם. כן, שלכן אמר הרמב"ן שמטרת המשכן זה שהכבוד אשר היה על הר סיני, עכשיו שורה גם על המשכן. לכן גם ההגבלות על הכניסה, הן נובעות כמו שהיה הגבלות על הר סיני. כן, אנחנו פה בפרשת ויקרא, וגם בהמשך בפרשת צו, אבל בפרשת ויקרא נפגשים עם כל סוגי הקורבנות למיניהם. יש לנו ארבעה סוגי קורבנות עיקריים, שזה העולה, שלמים, חטאת ואשם. וכולם מוזכרים פה בפרשה פה, כולל כל הדינים שלהם, שבתורה זה מופיע בתורה שבכתב בצורה די כללית, אבל אחרי זה הדברים מתפרטים, כל דיני קודשים בכל המסכתות של סדר קודשים, שזה מסכת זבחים, מנחות, אחרי זה המסכתות האחרות, תמורה, מעילה. כן, אבל כל הדינים האלה יש הרבה דברים שמופיעים חלקם בגמרות, חלקם במדרשי הלכה תורת כהנים. כן, כאשר יש פה הרבה פירוטים, כמו שהזכרנו, יש סוגי קורבנות אחרים עם מטרות שונות, חטאת ואשם בעיקרם זה לכפרה, עולה היא לא ממש לכפרה פשוטה, אלא אולי לכפרת עשה. שלמים זה גם לא לכפרה, זה יותר לשלמים זה לדבה. יש כאן הרבה דברים של סוגים, הבהמות שנקרבות, בקר, צון, עופות, מנחות, יש פה מינים שונים, אם צריך להביא זכר או נקבה, מאיזה גילאים, כל דבר ודבר, איך עושים אותו, מה עם העבודות שעושים, מלאכת השחיטה, מלאכת הזיית הדם, הכתרת האימורים, כמובן שבמקדש יש את העניין של האש על העצים. כן, יש פה הרבה דינים שכולם עוסקים בפרטים השונים, במכלול השלם, בעולם השלם הזה של עבודת המקדש, של עבודת הקורבנות. יש בזה צד מסוים ביחס לשני דברים. א', שהזכרנו אותם כבר. א', באמת הקורבנות, הזכרנו שלא מוזכרים כל כך הרבה בכל פרשיות המשכן שהתחלנו אותם מתרומה, לא מוזכר שם קורבנות. פתאום מוזכר שם העבודה של בניית המשכן, והזכרנו שאפילו בפרשת פקודי בבניין של המשכן, אפילו שהיה שם גם קורבנות, שהרי בשבעת ימי המילואים היה גם הקרבת קורבנות, כמו שמשה צווה על זה בפרשת תצווה, וזה יוזכר בהמשך בפרשת צו בשבוע הבא. אבל התורה לא הזכירה שם את הקורבנות, יותר התורה הזכירה את המשכן, את השכינה, את הארון ואת הכלים, ושרתה שכינה על המשכן. זה היה כאילו העיקר. אפילו במובן מסוים עיקר ההדגש היה על ההיכל, פחות על המזבח, פחות את עבודת הקורבנות, יותר את ההיכל, ששם יש את העיקר שבו שזה אהרון והשאר. ועכשיו מתחילים לפרט את העבודה, שהיא בעיקרה מתייחסת למזבח. כאילו אפשר לצייר שבמשכן יש את ההיכל, שגם הוא מחולק לקודש וקודש הקודשים, ויש את המזבח, שהמזבח זה עיקר עבודת הקורבנות, שהיא עבודה שמתחילה פה, שזה סוגי הקורבנות וכל הדברים הללו. כן, אז אולי זה שני היבטים. יש את ההיבט שהשכינה זה משהו רוחני, משהו גבוה, משהו עליון, ויש עכשיו שהתורה מתחילה לפרט את סדר העבודה, את הקורבנות, את עבודת המזבח החיצון. כן, אולי זה גם מתאים לרמב"ן שאמר שמקודם שרתה השכינה, ועכשיו מדברים על הקורבנות שלא תסתלק השכינה. כלומר, הקורבנות, כמו שאמרתי, זה לא רק שלא תסתלק השכינה, אלא זה כמובן גם המצוות והדינים, אבל את רואים שהתורה באה בשתי כיוונים. אולי זה גם נוסף, כל העניין הזה של עבודת הקורבנות הזו, הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, גם לאורך ספר בראשית וגם לספר שמות, שזה ודאי מייחד את עם ישראל. הזכרנו כמה פעמים את הייחוד של הקורבנות של ישראל. התחלנו בזה כבר מאברהם אבינו, אחרי זה עברנו דיברנו על זה בפרשת בו בקורבן פסח. עכשיו זה במוצב המושלם. כלומר, עיקר הקורבנות זה כמו שהם מפורטים פה בתורה. לגויים וגם לעם ישראל לפני בניית המשכן, יש אולי קורבן עולה. יש קורבן עולה. אמרנו שיש מחלוקת, אולי יש גם קורבן שלמים. אבל את כל הפרטים של כל הסוגים, עולה, שלמים, חטאת ואשם, כל הפרטים של הדינים, איזה בהמות, איזה דברים, באיזה שנים, איזה עבודות עושים, זה רק מתחיל פה. כלומר, זה הייחודיות של עבודת הקורבנות של עם ישראל, שהיא גם קשורה לעובדה שעם ישראל משרה שכינה. מה שהם כן עבודת הקורבנות בלי משכן, זה איזשהו קישור לעולמות העליונים, קישור לקדוש ברוך הוא. אבל פה, העולם השלם, זה עולם שלם, זה תורה שלמה, זה מבנה שלם, כל עבודת המשכן. זה מכלול שלם של סוגים, של דינים, של בחינות שונות, של מטרות שונות, ובוודאי כל משמעות העבודה היא אחרת לגמרי. היא כמו שאמרנו, היא קשורה לשם שניצב בתחתונים, היא גם, עוד מעט נדבר על משמעות הקורבן, היא איזשהו משהו נעלה, כל עבודת הקורבנות בישראל, במשכן, אבל זה שונה, זה בכלל שונה לגמרי באושר שבו, במבנה השלם שלו, בסוגים השונים שלו, מאשר הקורבנות שקרבים לבני נוח. וגם עם ישראל, כאשר יש במות, היה תקופה שהיה במות, גם זה לא דומה בכלל למשכן, לעבודת המשכן, כשיוצר בזמן המשכן או בזמן בית המקדש. יש גם אולי התורה מדגישה פה, שזה קשור על מה שהזכרנו, שכבר שרתה שכינה על המשכן, וזה קשור למקדש, אולי יש פה איזה שני הדגשים, שתחילת ספר ויקרא, וידבר שם משה מאוהל מועד לאמור. דיברנו על זה כבר, גם בשבוע שעבר הבאנו את הרמב"ן, ששיטתו הייתה שם שאוהל מועד, זה כבר, הדיבור הזה היה כבר עוד לפני ששרתה השכינה על המשכן ביום השמיני, שזה ראש חודש ניסן, אלא זה מאז תחילת ימי המילואים, שזה היה בקו ג', שזה לא כמו הפשט של התורה. רש"י פה אבל מביא בתחילת הספר עריכות גדולה מאוד, שזה על פי התורת כהנים והמדרשים, על הדיבור הזה שהשם דיבר אל משה מאוהל מועד. כאילו יש פה פעם ראשונה שהשם מדבר אל משה מאוהל מועד. הזכרנו את זה בפעם שעברה, שעד עכשיו היה דיבור השם אל משה בנבואה שמיימית, שבכלל לא הייתה קשורה למקום, כמו שהשם התגלה למשה בסנה, או שהשם אמר למשה לך אל פרעה, וכל העשרת המכות, וכל עד המהלך של הר סיני, זה השם התגלה למשה. יש, דיברנו שלפי הרמב"ן, השם התגלה למשה מועד מועד, לפני ששרתה השכינה עליו. אבל פה השם מדבר למשה מועד מועד. כלומר, יש פה איזשהו משהו ראשוני שהשם מדבר אל משה ממשהו שנמצא בעולם הזה, למטה. השכינה שורה בתחתונים, והשם מדבר אל משה. אז לכן הרש"י פה מאוד מעריך, מה זה הדיבור הזה? רש"י מעריך פה, הכל הולך ומגיע לאוזניו, יכול להפסקות, אחרי זה למת את הארון. רש"י מדבר פה בעריכות על איך היה הדיבור הזה אל משה מועד מועד. השם קרא לו, השם, האם הכל הזה יצא גם החוצה או נפסק באוהל מועד? כלומר, יש פה משהו חדש, מצב חדש, שזה בעצם המימוש של מה שהשם הבטיח למשה כשיהיה את המשכן. הרי השם אמר למשה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפות מבין שני הקרובים. כלומר, חלק מהותי מהמשכן וסיאו, שזה הראש שבקודש הקודשים, ששם תשע השכינה, ומשם השם ידבר אליו. ידבר אליו את מה? את התורה, את הציוויים, את כל הגילויים שהשם יתגלה אליו, זה מאוהל מועד. אז פה זה מתחיל. כלומר, השי ששרתה השכינה, השם ידבר אל משה מאוהל מועד. כלומר, זה ודאי, הדיבור הזה הוא דיבור הרבה יותר עליון, הרבה יותר קרוב, לא רק קרוב פיזית, אלא זה גם קרוב רוחנית למשה רבינו. כאשר השם הוא בשמיים ומשה בארץ, גם אם משה הוא נביא שלם, זה משהו אחד. אבל פה השם מדבר משה מאוהל מועד, זה שלמות גדולה, ודיברנו על זה גם בעבר, שהבחינה הזאת היא מדרגה גבוהה, והיא קוימה גם לאחר שנבנה המשכן ושרתה שכינה, המשקדש ונבנה ושרתה שכינה במקדש, אז שם היה את הסנהדרין, שם היה את הכהן הגדול, גם אם לא היה נביא שקיבל ממש את הנבואות שלו משם, אבל שם היה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, קוים במקדש בכמה וכמה דברים על ידי המקדש בירושלים. יש עוד בחינה שהיא קשורה למקדש, וזה מה שכתוב בכל הקורבנות הרבה פעמים, שצריך להביא את הקורבן על פתח למועד, לרצונו לפני השם. ושחטת את הבקר לפני השם. כל הזמן זה מודגש. ושחטת אותו לרמת הצפון לפני השם. כלומר, יש פה, שוב פעם, זה גם מבטא את המדרגה הגדולה של המשכן. אם אצל משה ואצל אנשים או אצל הנביאים זה מתגלה שהשם מדבר איתם בנבואה, בתורה, אבל יש דין שכל אחד ואחד שמגיע למקדש, מביא את הקורבן שלו, הוא נפגש לפני השם. הוא עומד לפני השם. יש לזה גם גדרים דיניים, איך זה לפני השם. אבל לפני השם זה מציאות שהיא קיימת במשכן, במקדש, שאדם מביא את הקורבן והוא נפגש עם השם. כן? כמו שאנחנו אומרים, בהר השם ייראה. אתה הולך לפני השם, אתה נפגש עם פני השם. יש כאן כל מיני בחינות, הרמב"ן הזכיר את זה כמה פעמים, שדיברנו על זה בפרשת כתיסה, שיש הנהגת השם שהיא מכונה בבחינת אחוריים, שהשם מסתיר את עצמו, לא רואים אותו. לדוגמה, עכשיו אנחנו במגילת אסתר, שהיא מכונה אסתר אסתיר, שזה היה סתר, עם ישראל בגלות, הוא ממצב של הנהגת השם, היא לא רואים אותה, ואפילו להפך, השם מבחינת המציאות, עם ישראל הוא בשפל, עם ישראל הוא משועבד לאחשוורוש, אפילו עד כדי כך, עם ישראל משועבד אחרי זה לאמן, יש גזירה להשמיד הרג ולאבד, יש סתר, יש הנהגת השם שהיא מוסתרת, גם כשעם ישראל לא דווקא בגלות וכזה מצב, זה עדיין כשאין גילוי שכינה, זה מצב של אחוריים, השם הוא נעלם, אבל פה יש מצב שהשם יתגלה, במדבר זה התגלה, יש עמוד ענן ועמוד דשא הולכים לפנינו, רואים כבר את הגילוי, את דברים רוחניים שהם שליחים של השם שמופיעים לפנינו. המשכן כל כולו מדרגת לפני השם, רש"י מביא כמה פעמים לפני השם, צפון לפני השם ולא בבמה, יש דין צפון כאשר זה לפני השם אבל בבמה לא, כלומר גם במה, כמו שהזכרנו שיש מצב של היה תקופה שהקריבו בבמות לקדוש ברוך הוא, אבל אין את הדינים האלה וגם אין, אז זה לא נקרא לפני השם. אתה מקריב קורבן להשם, אתה לא נמצא לפני השם. אתה מקריב קורבן להשם, יש חיים, זה אמצעי כזה. אבל פה במשכן אדם נמצא לפני השם. אז זה שתי הבחינות הללו של השם מדבר מאוהל מועד, וגם שאדם, בכל עבודת המקדש אדם מגיע לפני השם. גם היום באיזשהו מקום, לפי הדין של בהלכות תפילה, שצריך, אדם צריך להתפלל לכיוון ירושלים, וגם לא מספיק לירושלים, לכיוון הר הבית, בית המקדש, קודש הקודשים. ורבנו היה כותב שאדם צריך לראות את עצמו כאילו שהוא נמצא שם. אתה מכוון את הפנים שלך, מכוון את עצמך, כאילו שאתה לירושלים, להר הבית, לבית המקדש, לקודש הקודשים, כאילו שאתה עומד שם. אז גם אנחנו היום, כאשר אנחנו, אין לנו בית מקדש, אבל אתה צריך לחשוב כאילו שאתה באמת בתפילה עומד לפני השם. יש מצב שאתה עומד בתפילה ואתה באופן כללי, אתה מרגיש שאתה עומד לפני השם, כיוון שהרי השם נמצא בכל מקום בעולם. זה כללי. אבל במשכן, כמו שהזכרנו, אתה מביא קורבן, אתה עומד לפני השם. אז בתפילה, במחשבתך, אתה צריך גם כן לחשוב ככה שאתה מתפלל למקום ששם השם נמצא, שם פני השם נמצאים, ואתה כאילו עומד שם לפני השם. זה חלק ממצוות התפילה, שאדם יחשוב שכאילו שהוא נמצא ממש לפני השם, גם אם בפועל הוא לא. ודאי שיש גם הבדל אם אתה בפועל או רק במחשבה, לכן יש מצוות עלייה לרגל. אבל זה מבחינת המשכן. המשכן זה לפני השם. וכמו שאמרנו, אחרי ששרתה שכינה בהר הבית, במקום המקדש, ולפי הפסק ששכינה כבר לא פסקה משם, אז כל הזמן ממשיך להיות המצב שם שיש שם עדיין השראה אלוקית שפני השם נמצאים שם. העניין הזה של הקורבן, דיברנו כללית על הקורבנות השונים, אבל העניין הזה של הקורבן, אז קורבן זה משהו גם כן אחד הדברים המוסתרים. מה משמעות הקורבן? ספר החינוך בתחילת פרשת תרומה מעריך מאוד בנושא הזה של המשכן באופן פרטי על הקורבן, אבל הוא מרגיש שהוא מאוד נזהר בדבר הזה. אני אקרא קצת את הדברים שלו. מהירתי להתקרב אל משכן השם, ידעתי כל הקרב הקרב, אם לא יתקדש למדי, לא יראה הבית וחי. גם הכהנים הגלשים אל השם לעבודה יתקדשו בבואם אל הקודש לפני. והלוויים החי תארו והענף ארון אותם תרופת תרם, ייתנו קולם בהיכל השם. אמרתי גם אני אתנצל ואחז בנקביי בטרם אלה בית השם. הרי החינוך עוסק הרבה בטעמי המצוות. על כל מצווה הוא כותב את השורש שלה, את הטעם שלה. אבל פה הוא אומר שהוא נזהר מלהגיד טעמים למצוות המשכן והקורבנות. ידוע הדבר המפורסם בעינינו העם מקבל מצוות. כי 70 פנים לתורה, וכל אחת מהם שורשים גדולים ברבים, ולכל שורש ענפים ברבים וכולי, אני קצת מדלג פה. אין כוח באדם להשיג תכליתה. כמו שאמר שלמה החכם, אמרתי יחכמה בעיר רחוקה ממני. ועם כל זה, אין להפות ידי העוסק בה, כי מעט ועם הרבה יאכל כולה מתוקה. ואנוכי עם דעתי גודל ערכה ורוב עומקה וכפליה ממני נשגבה, פערתי פי לדבר בה. דבני, טוב, אני לא אקרא פה את הכל, מדבר פה כל על טעמי המצוות. אחרי שהוא מדבר על כל הטעמים, אז הוא כותב פה, אחרי שנבאר בכל מצוות השם שמטרתם שאדם, איך להעלות את האדם אל מעלה גדולה לעבודת השם, בניין בית להשם מתברך ועשותנו בה תפילות וקורבנות אליו, הכל להכין ללבבות לעבודתו יתעלה. לא מיות, האם נגיד שחס ושלום כאילו השם צריך את זה? לא מיותו צריך לשבת בית אנשים ולבוא בצל קורתם. כי שמי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו. אף כי הבית אשר בונו בני האדם, האם הוא צריך לכבודו חלילה? הילדויים והדברים אומרים שהכל, כל מה שהשם עושה זה בשבילנו, להכשר גופותינו. כי הגופות הרשו על ידי הפעולות. ובעבות הפעולות הטובות ורוב התמדתם, מחשבות הלב מתארות ומתלבדות מזדקקות. והשם חפק בטובתם של הבריאות כמו שאמרנו. ועל כן ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לתאר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו. והוא בחר, והוא ברוך הוא בחר אותו המקום וכינוי אל הטובה לבני אדם. אולי אם יהיה אמצעות העולם או מן הטעם שהוא יודע ברוך הוא. ומתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם, יעלה שכלנו לדבקות עם השכל העיוני. אז כן, מה שמתות אותו זה איך לפרש שהשכינה שורה במקום. מה זה השכינה? השם צריך, השם שורה במקום. הזכרנו שכבר שלמה המלך אמר את הדבר הזה, וכי שמשה שאל את השם איך, כן, אז הוא אומר כאילו זה לא בשבילו, בשבילנו. זה הדרך הפרט לפרש שחיית השכינה במקום ההוא. ואף לפי שהאמת הוא כמו שאמרו חזל שקדושתם המלך אפילו כשהם שוממים, שמשמע שזה לא קשור לעובדים, כאילו זה מצידו, לא מצידנו. אם כל המטרה הייתה רק בשבילנו, אז כשעכשיו הוא נחרב, אז בשבת צריך, מה המשמעות שיש קדושה במקום? אפשר לומר, שוב פעם, כי אותו המקום בחרו האל לברך בני אדם אשר ברא ממנו כמו שאמרנו. מכל מקום לעולם תתרבה שם הברכה והקדושה לפי הפעולות הטובות. טוב, אז הוא אומר, אותו טעם בעניין הבית, גם מפרש בעניין הקורבנות. הלא אמרנו שהקורבנות, שהשם עושה את הכל בשבילנו, וכן אם כי יחטאיש לא יתר ליבו יפה בדבר שפתיים שיאמר בלבד חטאתי, אבל כשיעשה מעשה גדול על דבר חטאו, לקחת ממחיותיו עתודים ולתרוח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן, וכל המעשה הכתוב בקורבני החוטאים, מתוך כל המעשה הגדול הזה יקבע בנפשו רוע אחת וימנע ממנו פעם אחרת. וכן תם זה מצאתי לרמב"ן זה דיכונו לפחד צד הפשט. הרמב"ן פה עוד מעט נקרא אותו, מביא בהתחלה את הרמב״ם שמסביר שכל הקורבנות זה רק בגלל שבזמנו אנשים עבדו לקורבנות, לאלילים, ולכן עושים קורבנות. ככה הוא כותב במורה נבוכים, אף על פי שבוודאי זה הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים, אבל הוא כתב את כל ספר קודשים. בכל אופן שוודאי שזה מצוות מחויבות לעולם ולנצח, אבל הרמב״ם מביא את הפירוש הזה ומביא להרבה ראיות קשיים על הפירוש הזה, ואז הוא מביא את הפירוש על צד הפשט. מה שמביא פה עכשיו החינוך וגם הרבנו בחיי. פה זה הרמב"ן באריכות על כל עניין הקורבן בפרק א' פסוק ט'. אני אקרא בהתחלת הרמב"ן, יותר ראוי לשמוע אתם שומרים בהם לפי הפשט. בעבור שהמעשה בני אדם נגמרים במחשבה, דיבור ומעשה, ציווה השם כי כאשר יכתב יביא קרובם ויסמוך ידיו עליו כנגד, המעשה, שזה כן, אם הוא עשה עבירה, ויתוודא בפיו כנגד הדיבור, ויסרוף באש הקרב הקלעות שהם בכלי המחשבה והתאווה והקראים כנגד ידיו ורגליו של אדם עושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי היה לו שישפך דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא, שלקח ממנו תמורה, וכפר הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגד ראשי איבריו, והאמנות, הכוונה, מתנות הכהונה, האיברים שנותנים לכהנים, לאחיות בהם מורי התורה שהתפללו עליו. זה דברים פשוטים מושכים את הלב כדברי אגדה. זה מה שכותב החינוך, שזה הרמב"ן, שאחרי זה מוסיף, החינוך מוסיף עוד צד על דרך הפשט. עוד עושים דברים על צד הפשט, ונאמר כי מזה השורש ציוונו האלה להקריב לעולם מהדברים שלב בני אדם חומד בהם, כמו הבשר והיין והפג, כשיתעורר הלב יותר עם העסק בהם, ולהניח חייב להביא ממעט כמחו, אשר עיניו ליבו עליו כל היום, ועוד יש התעוררות אחר ללב וקורבן הבהמות מצד הדמיון, שגוף האדם והבמה ידמו בכל ענייניהם, לא יתחלקו רק שבזה ניתן השכל ולא בזה, ובהיות גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, יש לנו לדע שנכנס באותו זמן בגדר הבהמות, הוא נהיה כמו בהמה, אחר שלא יחלקם רק הוא לבדו. טוב, אז יש לו הסברים על דרך הפשט, אבל נראה אולי את הסברים קצת היותר עמוקים, שבאמת זה קשה להבין אותם, שהרמב"ן בעצמו שהוא מאוד מסתיר, הוא כותב את זה ככה. אבל על דרך האמת יש בקורבנות סוד נעלם. הזכרנו, הרמב"ן כל הזמן דיבר על סוד הקורבנות, הוא הזכיר את זה כבר בקין והבל, שהוא ידע, הם ידעו את סוד הקורבנות, הוא הזכיר את זה בנוח, שידע את סוד הקורבן, הוא הזכיר את זה כמובן באברהם, בעקדה, שידע את סוד הקורבן. הוא כל הזמן דיבר על סוד הקורבנות, אבל כמו שהזכרנו, ודאי סוד הקורבנות פה, זה הרבה יותר מאשר שם. הרמב"ן בעיקר מתבסס את זה על הפסוק, שכתוב פה בפסוק ת', והקטיר הכל את הכל עזבך, עולה, אישי ריח ניחוח להשם. מה זה האישי ריח ניחוח להשם? מה זה האישי? אז רש"י כתב המילה אישי, שזה לשם האש, שזה בעצם הגמרא במסכת זבחים. שישחטנו יש שוחטו לשם האש. אז יש בגמרא הכוונה, זה אולי גם הגמרא בזבחים בדף מבב, שצריך שזה יהיה אש ולא גבבה, כאילו לא גחלים עוממות ולא אש של, 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 של קוצים, אלא אש של עצים. טוב, זה נפקא מינה להלכה, אבל הרמב"ן מבין שהמילה הזאת היא אישה, וגם עוד כתוב, ריח ניחוח. מה זה ריח ניחוח הזה? שכתוב בגמרא צריך להקריב את הקורבנות לשם אישה, לשם ריח ולשם ניחוח. אז מה זה הלשם הזה? טוב, אז הרמב"ן אומר, ואני לא מבין את הרמב"ן הזה, כמו שהוא כותב שזה סוד נעלם, הוא מסביר שכל הנושא הזה של האישה, הוא כותב את זה פה בהמשך, שלהבין את הקורבנות בכלל, זה המילה אישה מבטאת את הקורבנות בכלל. והוא מחבר את זה למושג אחר שמופיע בגמרא. הגמרא במסכת מנחות אומרת, בדף צדיק ח' צדיק ט', בכל הקורבנות לא נאמר לא אל, לא אלוקיך, ולא אלוקים, ולא שדה, ולא צבקות, אלא רק י' קי ו' קי, שלא ניתן לבעל דין לחלוק. ושם התאמה לאכילה הוא צריך למדם, אני אמרב לא אמר לך כי לי תבל מועה. כל מה שאמרתי לכם זבחו כדי שיומר ויעשה רצוני. אז הוא כותב הרמב"ן, העניין כולו מבואר בתורה של מלך קורבני רחמי לאישי. כלומר, כל המושג לאישי, הוא מחבר את זה לנושא הזה של שם השם. ואמר לחם אישה, לחם לאישה, אישה לשון אש. אז מה זה קשור למושג הזה אש? אז הרמב"ן מחבר את המושג אש, זה מושגים פה בפנימיים, הוא הקורבן במידת הדין. הזביחה לשם השם לבדו, לא התכוון לדבר אחר בעולם, רק לשם השם לבדו. וזה טעם הפסוק, הולאו אישהו. יש פה חיבור כאילו בין שני דברים, בין המקור האלוקי העליון, שם ישראל זכה אליו, שזה י' קי ו' קי, הבאנו את הרמב"ן בתחילת פרשת וערה, שאמר למשה, ושמי השם לא נודעתי לכם, ששם י' קי ו' קי, זה השם שממנו נעשו הניסים של יציאת מצרים, זה השם שממנו ניתנה תורה, אנוכי השם אלוקיך, י' קי ו' קי, וזה השם שלשמו צריך להקריב את הקורבנות. כלומר, זה מדרגה עליונה של שם השם, שהיא המקור לכל הגילויים האחרים של השם יתגלה בה. כל השמות האחרים, כן, אלוקיך וכולי, זה מקורות אחרים. זה גילויים אחרים שהשם יתגלה בעולם. אבל המקור שממנו יוצא הכל, זה שם י' קי ו' קי. התכוון רק לשם השם לבדו, ולא לשום כוח אחר בעולם. והנושא של אישה, זה קשור למידת הדין. מה זה קשור למידת הדין? זה הוא לא מסביר פה. לגמרי, פה הוא מביא פה את זה, נראה את זה עוד מעט בנפש החיים, משהו כזה. שהוא מזכיר בהמשך עוד משמעות לקורבנות, שזה כנראה מתקשר למה שאומר מקודם, שהקורבנות יהיו, הקורבנות זה בא לרצון למזבחו, כל קורבן לשון קריבה ואחדות. כלומר, כמו שאנחנו אומרים שזה לא לשם, כן, לא לשם אלוקים, לא לשם כל מיני כוחות אחרים, אלא רק למקור, ובמקור שם כל הכוחות הנפרדים כולם מתאחדים אל המקור. אז קורבן זה מלשון קריבה, מלשון אחדות. את מה מאחדים? את כל העולם. הוא ממשיך גם שהמלאך עם מנוח לימד אותו את עניין הקורבנות ואמר לו, אם תעצרנו לא אוכל בלחמך, אבל אם תעשה עולה להשם לבדות עלינה, ואז עלה בלב המזבח. יש פה קשר בין המקור העליון של האלוקות, ולכן כל הקורבנות צריכים להיות לשם השם, ואישה, מה זה אישה? פה בנפש החיים, מעריך מאוד על הנושא הזה של, ויש פה מאמר למד ג', הוא אומר ככה, שבכל דבר בעולם יש את הרוחניות שבו, את הצד האלוקי שבו ואת הצד הגשמי שבו. ואז הוא אומר שמהצד האלוקי, זה דברים שבארי אומר, בצד האלוקי ניזון את הנשמה, בצד הגשמי ניזון הגוף. ועניין הקורבן היה כך, כי על ידי האש אשר על המזבח שהוא מלמעלה, שר הרע, ונותר חלק הבעלים ומה שעניינים בו כולו טוב. כלומר, האש שהיא מחלה את הצדדים החומריים שבאדם, היא מחלה את כל הצדדים היא, כמו שהרמב"ן אמר, היא כאילו מידת הדין, היא כאילו הכוח, אליו מעלים את הקורבן, ואז זה כאילו שורף את כל הצדדים החומריים, וזה מה שמאפשר לצד האלוקי שבבהמה ובכל הדברים האחרים, לעלות כולו אל השם, והמטרה של הכל היא איך לגרום לכך שכל מיני צדדים שהם חומריים, שהם כאילו מנותקים, איך לגרום שהכל יחזור חזרה ויתקרב אל האלוקות, זה מה שכתב הרמב"ן, שזה קורבן זה מלשון קריבה ואחדות. אז מה זה קשור למילה אישה? על ידי האש, גם העובדה שהאש עולה למעלה, גם העובדה שהאש היא כאילו מחלה את הצדדים החומריים, ואז הרוחניות עולה למעלה, על ידי האש, הבחינות השונות של הקורבן עולים כולם, והם כולם מתאחדים אל המקור. אני לא ברור לי לחלוטין שמה שאני אומר פה זה נכון. מה שהרמב"ן אמר שהאש זה מיתת הדין והיא מחברת הכל. אני אומר פה דברים, אני לא בטוח שמה שאני אומר זה נכון. כן, אבל ככלל מה שרוצה להגיד פה הרמב"ן, שהרמב"ן שהקורבן זה קרבה ואחדות, ולכן אומר הרמב"ן שכל המטרה של הקורבן מעבר לצד המוסרי שהוא דיבר, הצד על דרך הפשט, כל המטרה של הקורבן ושל המשכן בכללותו זה איך לקרב את האדם ואת המציאות כולה אל האלוקות, אל הקודש. זה הקורבן. כלומר, הקורבן זה לא רק איזשהו משהו באדם, אלא בקודש. יש פה, אלא לקרב את העולם, יש פה אני קורא פה עוד משהו בנפש החיים, בפרק שער ב' פרק י' ד', הוא אומר ככה, עניין הקורבן להעלות נפש הבהמה למעלה. לכן עיקר הכפרה היה תלוי בזריקת הדם, שהוא הנפש, וכן הכתרת האמורים, עיקרם היה לכוונת העלאת הנפש. אחרי זה בעריה הוא כותב ככה, על ידי הקורבנות שבמקדש, שכמו שהזכרנו שכל כולו בדוגמה עליונה, המקדש שלמטה הוא כנגד כל העולמות, היו מתקשרים ומתייחדים על ידיהם העולמות והכוחות כולם של כל היכלות הקדושים, כולם היו מתקשרים, לא רק האדם, הבהמה הייתה מתקשרת, הכל היה מתקשר, כיוון שכל מה שאדם עושה פה זה הכל מתקשר. הוא מצטט פה הרבה מאוד מקורות מהזוהר, מדברים פנימיים, לכן נקרא קורבן על שם שמקרב הצורות הקדושות. ומה זה לריח נכרוח? שזה אמרתי ונעשה רצוני לא רק על הקורבן הספציפי, אלא הכוונה שריח נכרוח, הכוונה שכאשר כל המציאות היא מתעלה והיא מתחברת אל האלוקות, אל המקור האלוקי, שזה מה שהוא קרא לזה שם י' ק' ו' ק', כל המציאות היא העולם כולו עולה מחת רוח לפניו. כלומר, ודאי שאנחנו רואים פה שמה שקורא לזה הרמב"ן סוד הקורבנות, שהוא מחבר את זה לאישה, לריח נכוח, לכל השם י' ק' ו', כי זה ודאי מדבר שכל המטרה, שהזכרנו את זה בעבר, שזה היה קשור גם להשראת השכינה, שכל המטרה של המשכן ושל השראת השכינה, היא איך לחבר את העולם כולו אל האלוקות. לכן גם רש"י לדוגמה פה מביא בהמשך, על שיש גם מצווה לשים את המלח, כל קורבנה מלח תמלח. אז מה המשמעות של המלח? רש"י מביא ברית כותרה למלך מששת ימי בראשית, שהובטחו מים ותחתונים לקרב במזבח במלח, וניסוך המים בחג. ולפי רש"י כל המושג של מלח, כלומר שהמלח זה תוצר של המים התחתונים, עושים אותו ממים. ולכן המים, היה הבדלה בין המים העליונים שנשארו בשמיים, ובין המים התחתונים שירדו למטה. אז המים התחתונים כאילו נותקו מהאלוקות, אז איך הם התחברו חזרה לאלוקות? זה על ידי המלח. אז היה הבטחה למים התחתונים שגם הם יוכלו להתעלות אל הקודש אחרי שהם הופרדו. איך הם התעלו? על ידי המלח ועל ידי ניסוך המים בחג. אז זה המים. אז המים התעלו על ידי, על ידי המלח. הצומח, גם הצומח מתעלה על ידי המנחות כיום הקריבים. הבהמות מתעלות על ידי ההקרבה שלהם, וקומן הכל נעשה על ידי האדם. כלומר, כל המציאות היא מתעלה אל הקודש, ולכן כל המטרה של המשכן היא איך לקרב אל הקודש לא רק את המקריב או את עם ישראל בכללותו, אלא איך לקרב גם את כל העולם כולו אל הקודש, אל המקדש. טוב, אבל כמובן כמו שאמר הרמב"ן, זה על דרך האמת, ובוודאי שיש בזה עוד הרבה יסודות עמוקים למשמעות של הקורבן. אם אנחנו מדברים גם כן על המשמעות של הקורבנות השונים, אז יש ודאי גם סוגים שונים של קורבנות. כמו שהזכרנו, יש חטאת, יש אשם, יש עולה ויש שלמים. אפשר לדרג את זה בכיוונים שונים. הרמב"ן בסוף, בסוף פרשת ויקרא, שמדבר מה המשמעות של חילוקי השמות בין אשם לחטאת. שניהם באים על חטא, אמנם שניהם באים על חטאים אחרים, שקורבן חטאת בא על קורבן שדינו במזיד בקרת ובשוגג מביא חטאת, ואשם בעל, יש כמה אשם, יש כמה סוגים אשמים, אשם גזלות, אשם מילות, אשם שפחה חרופה, אשם מצורה. אבל למה זה נקרא ככה? אז כותב הרמב"ן בפרק א' פסוק ט' ו', נקרא קורבן אשם. וכולי. ולא נתברר, מה טעם יש שם הקורבן לאחד חטאת ושם האחד אשם? הרי כולם באים על חטא. אז הוא מביא הסבר, ואני לא בעיניי, כי שם השם מורה על דבר גדול אשר העושה הוא, התחייב להיות שמם ונאבד בו, מלשון האשימים אלוקים, וישמו לאות מדבר, תהיה שם שומרון, אשמים אנחנו. כלומר, משהו גדול, שמצד האמת היה מגיע לו להיות שמם, ועכשיו השם נתן לו את הקורבן הזה כדי שהוא ינצל מהשממה, ויזכה לי שיתכפר לו. חטאת זה משהו יותר עדין. חטאת מורה על דבר נטע בו מן הדרך. מלשון על עשרה ולא יחתי. כלומר, מישהו שהוא לא חטא כזה חמור, אלא הוא נטע מן הדרך, במיוחד שחטאת בא רק על שוגג. אמנם על חטא חמור, אבל שוגג. אז הוא נטע מן הדרך, ולכן זה משהו יותר עדין. יש גם אשם גזלות, אשם שפחה חרופה. מה המיוחד בהם? הם באים על מזיד. רוב הקורבנות באים על שוגג. אבל על מזיד יש דברים אחרים. יש מזיד אנשים שחייבים עליהם קרת, או מיתות ביידין, או מלכות, או יש אנשים אחרים. רוב הקורבנות זה על שוגג. אבל יש קורבנות קצת על מזיד, כמו אשם מילות ואשם אשם גזלות ואשם שפחה חרופה. אז כיוון שהם מזידים, אז ניקח קורבנם אשם, אשם. כיוון שזו עבירה חמורה. השם מעילות, אף על פי שהוא בשוגג, שאדם מעל להשתמש בדבר קדוש לחולין, בעבור שהוא בקודשי השם, יקרא הקורבן השם, כי החטא גדול. כלומר, אם אדם מועל בקודש, יש משהו שהוא קדוש והוא ישתמש בו לחול, הוא כאילו קלקל, חילן, דבר עליון, זה דבר עבירה חמורה. התחייב להיותו השם בו, כאשר יקרא מעילה, זה שקראו לו שם בפני עצמו מעילה, זה כבר מראה על משהו גדול. כן, אז הרמב״ם הוא מביא שהחילוקי השמות הללו של אשם ושל חטאת מדבר על דרגות שונות של, 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 של כפרה שונות. מופיע הרבה פה בתורה, בעיקר על קורבן עולה, ונרצל לכפר עליו. יש מושג של כפרה ויש מושג של ריצוי. ריצוי זה כבר מדרגה יותר גבוהה. כלומר, זה גם לא... עולה, היא לא באה לחלוטין על כפרה. יש פה דיון קצת ברמב"ן בעריכות, שרש"י מביא שעולה באה לחפר על עשה ועל לא תעשה, שניתק לעשה, שאין עליהם עונש. רש"י מביא, על מה הוא מרצה לו? על עשה ועל לא שניתק לעשה, שאין עליו מלכות, ואז זה מחפר עליו, הרמב"ן פה דן בעריכות מה הפשט בזה. אבל בכל אופן, כמובן שיש הבדל שעולה, גם אם היא מרצה, אבל זה לא חובה. מה שאין כן חטאת ואשם, אם אדם עבר עבירה שחייב להיות חטאת ואשם, אז זה חובה. אבל פה, יש פה, כל המושג, כמו שאמרנו, של המקדש, זה לא בא למקדש כל כולו, כמו שאמרנו, הוא מדרגה מאוד גבוהה של עם ישראל, וגם כל של עבודת השם, שהיא באה לחבר את, 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 את האדם ואת ישראל ואת העולם אל האלוקות. לכן גם כל העבירות הן עבירות עדינות. לכן רוב העבירות שקורבנות הכפרה, זה קורבנות שהן על עבירות בשוגג. יש חריגות שגם קצת במזיד, אבל הרוב זה בשוגג. עולה, יש קורבנות, ודאי שיש פה הרבה כתוב בזה, במיוחד בעולה, זה ריצוי. ריצוי זה גם אחרי שיתכפר, אבל המטרה של הכל זה שאדם יתרצה. מה זה ריצוי? יש כזה ביטוי בגמרא, שיש כאלה אדם שצריך להביא גם חטאת וגם אשם, אז כתוב שחטאת קודמת לאשם. אחרי שכמו הגמרא אומרת למה? אחרי שהפרקליט כיפר על האדם, אז עכשיו יבוא מישהו וירצה אותו. כלומר, אדם קודם כל עשה דבר חמור, קודם כל שולחים מישהו שיטפל בעבירה חמורה, אחרי שוויתרו לו על עבירה חמורה, אבל עדיין מי אמר שאתה יכול לבוא אליי? כיפרתי לך, אבל אתה לא יכול לבוא אליי פנימה, עדיין יש כעס. אחרי זה צריך לבוא מישהו כדי לרצות אותו, כדי שאדם יהיה רצוי לפני השני, אותו אחד שכעס עליו. לכן פה הרבה פעמים הופיע ונרצה לו לכפר עליו.
ריצוי זה
בשעה רגול
או שהוא גם
בקורבנות אחרים? בקורבנות אחרים בדרך כלל אין את המושג, לא כתוב את המושג ריצוי. כתוב, מה שכתוב כאן בתורה, בקורבנות חטאת לדוגמה, ויחפר עליו ונסלח לו. ויחפר עליו ונסלח לו. זה מה שכתוב, תמיד בקורבנות חטאת. בעולה כתוב, ונרצה לו לכפר עליו. ונרצה. כמו שהמטרה של הכל זה בסוף שהשם ירצה בנו, יאהב אותנו. כמו שהזכרנו, כל שכינה זה סימן לאהבה, זה סימן לקרבה, קרבה לעבודת השם. כל המטרה של המשכן זה איך שנהיה קרובים. אז אם התרחקנו קצת, יש לנו גם את האמצעים איך לחפר. אבל הכל בסופו של דבר, המטרה של הכל זה לריצוי. לכן גם בתפילה, אנחנו אומרים, יש בתפילת רצה. מה אנחנו אומרים בתפילת רצה? רצה השם אלוקינו ואמר ישראל ולתפילתם שאה. למה מזכירים שמה זה רצה? רצה זה ברכת העבודה נקראת ברכת רצה. המחזיר שנתו לציון. כמה שאחרי שאנחנו מתפללים שלא רק שתעשה לנו את בקשותינו, אלא שתרצה בנו. למרות שעכשיו אין בית מקדש, אבל אנחנו מתפללים לפניך שהתפילה שלנו, שתפילה היא כמו קורבנות, תרצה את עבודתנו כמו עבודת הקורבנות. למרות שזה לא באותו ערך שווה, אבל שעדיין נגיע למדרגת ריצוי כמו שבזמן המקדש. כל המטרה של המקדש היא להביא אותנו לידי ריצוי, לידי קירוב להשם. טוב, צפה בעזרת השם שנזכה במהרה בימינו גם לחפר, שנזכה שלא רק עבודות חמורים, אלא שנזכה להגיע למדרגה שיהיה לנו עבודות קלים, שהמקדש יכול, הקורבנות במקדש יכולים לכפר עליהם, שנגיע בעזרת השם לריצוי מלא, כמו שאנחנו מתפללים, המחזיר שכינתו לציון, שנזכה שעבודתנו תהיה לרצון לפניו.